כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמדי יום ב-12 אנחנו כאן, ניתן להזין לנו 104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים, אפשר לשמוע את התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן אופרה לחמי ושלומי יצחק. שלום לכם ושלום מאיה סלע.
שלום יובל, נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. היום נחגוג ליוסף חיים ברנר, אולי אבי הרומן העברי המודרני, יום הולדת. זה היה אתמול התאריך, אבל אנחנו לא קטנונים. אנחנו נקריא סיפור שלו, ואנחנו גם נשוחח עם האוצר חגי סגב על תערוכת אומנות שעוסקת בדמותו.
לא תערוכת האומנות הראשונה שעוסקת בדמותו.
בהחלט לא.
מתעסקים בזה הרבה.
מתעסקים הרבה בברנר, ואנחנו ננסה להבין מדוע.
למה?
וגם אותנו, כמובן ידיד התוכנית. בוא לא נשכח. זה לא שאחרים מתעסקים בו ואנחנו לא.
נכון.
אנחנו מאוד בעניין. אוקיי, אנחנו נדבר היום גם עם הסופר, המשורר, המתרגם יותם ראובני, על פרויקט מוזיקלי חדש, השעה הכי יפה שמו. שבו מוזיקאים שונים הלחינו את שיריו, ואם יהיה לנו זמן גם נחזור לבעד ההזיה, ספרו הראשון, בפינת ההיסטוריה תשפורת, ועוד דברים, אתה יודע.
נכון. לפני זה,
כן?
אתמול מת הצלם מיכה קירשנר, ומעבר לעובדה שהוא היה אומן גדול, וצלם ענק, ושינה את הצילום הישראלי, הוא היה גם קשור לאחת מהפרשיות הספרותיות המסעירות שהיו כאן, כשהוא צילם את הצילום הפרובוקטיבי של יונה וולך עם גבר ארום עטוי תפילין לראיון בעיתון מוניטין, אחרי שפרסום השיר בעצמו, בעיתון 77, קצת לפני כן עורר כשלעצמו הרבה זעם.
נכון, אנחנו מדברים על השיר תפילין שמתחיל, של יונה וולך, שמתחיל כך, תבוא אליי, אל תיתן לי לעשות כלום, אתה תעשה בשבילי, כל דבר תעשה בשבילי. כל דבר שרק אתחיל לעשות, תעשה אתה במקומי. אני אניח תפילין, אתפלל, הנח אתה גם את התפילין עבורי, כרוך אותם על ידיי, שחק אותם בי, וכולי.
זה שיר שקצת קשה לקרוך חלקים
לא
ממנו.
קשה.
פשוט, לא קשה?
לא.
לא? לא
כן, הוא שיר לא קל?
לא קל. שוב, הוא פרובוקטיבי בהרבה מהצילום שליווה בסופו של דבר.
זה כבר כזה קלאסיקה שאני כבר לא יכולה לראות איך, אתה יודע, אבל כן, זה כנראה קשה. אוקיי.
כן. את יודעת שאפילו האפשרות שאישה תשתמש בתפילין בשביל ציבור רחב בישראל היא בלתי נסבלת.
נכון. קשה להם נשים בכותל בזה, אז כאילו...
כבר השורות האלה מבחינתם זה חילול הקודש. נכון. מבחינת הרבה אנשים. ולא צריך ללכת יותר רחוק, אבל יונה וולך הלכה הרבה יותר רחוק. אוקיי, ב-2012 התפרסמה, אני פשוט הלכתי לוויקיפדיה של מיכה קירשנר, כי הרבה פעמים, נכון? כשמישהו חשוב הולך לעולמו, דבר ראשון עושים גוגל, ואז הולכים לוויקיפדיה וזה, ונתקלתי בכתבה שאת כתבת ב-2012, כשהיית כתבת הספרות של הארץ, תחת הכותרת, מאחורי התצלום השערורייתי של יונה וולך. וכתבת שם שאחרי פרסום השיר, לפני הצילום עוד, הקהל אכן הוקה תדהמה, מלבד מכתבי איום ולא מעט שיחות טלפון למערכת כתב העת, כתב העת עיתון 77, הגיע מכתבה של המשוררת זלדה, שהייתה בעבר ידידתה של וולך, והיא כתבה, כשראיתי את השיר של יונה חשבתי כי הלוואי ומתתי. לא אוכל עוד להחזיק ביד עיתון שהדפיס דבר כזה, היא כתבה לאורך. ושנה וחצי אחרי פרסום השיר, את כותבת אז, התפרסמה התגובה הזכורה מכל הבוטה של מי שהייתה אז סגנית שר החינוך והתרבות, מרים טסה גלאזר. היא נשאלה בריאיון עיתונאי על יונה וולך והשיבה, וולך פשוט מופרט, בהמה מיוחמת שכותבת שיר כזה ועוד מפרסמת אותו, זה גל אחור אנרכיה. את סיפרת עוד בכתבה שהיו תמונות נועזות בהרבה ממה שפורסם, שהתצלום שנבחר, אני מצטט, היה פחות פרובוקטיבי מבין אלה שצילם קירשנר. כשהגיעו הדפסות לחדר הגרפיקה של מוניטין, שם התפרסם הרעיון, איים סגן העורך הגרפי בחור דתי כי יתפטר אם יבחרו בתצלום התפילין האירוטי. וגם דיברתי עם יחקר שנייה על הצילום, והוא סיפר שיונה נכנסה לסטודיו. אני נורא אוהב את זה, את הרעיון הזה, בגלל שהוא נזכר ביונה וולך שהיא דמות באמת מיתולוגית, וזה
נכון. אבל הוא מפרק את זה, זה מה שהיה יפה.
נכון, הוא נורא מפרק.
הוא מפרק את המיתוס הזה.
נכון. יונה נכנסה לסטודיו, ככה הוא אומר ברעיון איתו, עם המון צלצולים ומיני, ועם מהלכים מובהקים של פלירטות, ואני אומר את זה לא מפני שאני גבר כל כך אטרקטיבי, אלא כי זאת הייתה חלק מההתנהלות הכמעט יומיומית שלה, אני משער. הסברתי לה מה אנחנו הולכים לעשות, היא שיתפה פעולה עם זה מיד. היא נכנסה עם כל כך הרבה אנרגיות מיניות לסטודיו, זה כבר היה מעט מביך. בצילומים היא לובשת את הבגדים שאיתם היא הגיעה, שזה המיני שרואים שם והכובע האדום. יונה התמסרה, ויותר מכך, ללא שום עקבות. הצילום עצמו ערך אולי 15 דקות. המהלך עצמו היה רק לנסות לחשוב על הדימוי הנכון שיאתר את הכתבה המסוימת הזאת. אחר כך את שואלת איך נבחר את הצלום, והוא עונה, בדרך כלל הייתי בוחר עד 3 פריימים, משאיר את ההחלטה למעצב הגרפי, גם אני לא תמיד החלטתי, תמיד עדיף לשמוע צד שני. ואז הוא אומר, אנחנו ברגרסיה מובהקת. אין לי ספק שבשום עיתון, ואני אומר את זה באחריות מלאה, גם אם לא ניסיתי את זה על בשרי, לא ניתן לפרסם צילום כזה היום, זה פורסם ב-2012, הרעיון איתו. זה לא שהמצב נשאר בכיוון, אלא הוא רגרסיבי במובהק, אין שום סיכוי, לא הארץ, לא ידיעות אחרונות, לא מעריב, גם לא מקומונים ששם לפעמים התחושה מתירנית יותר. שום דבר כזה לא היה עובר את האורך. אני חושב אולי בטיימאוט.
תשמע, אתמול פרסם אמיר בן דוד, אמיר בן דוד הוא מוזיקאי ועיתונאי, וסופר גם, נכון. הוא פרסם בפייסבוק את הצילום הזה, עם דברים שהוא כתב על קירשנר. ונחש מה? פייסבוק הסירו את הצילום בשל עירום, וכך כתב בן דוד בעקבות הדבר הזה. פייסבוק הסירה את הצילום של יונה וולך, שהעליתי לזכר מיכה קירשנר, ואת הפוסט וההתכתבות שנלוו לו. מרים טאסה גלאזר, ניצחת. מלאכתך נעשית בידי אחרים. כן. אז נכון, הכל עדיין מאוד עדין ונפיץ, והאמת היא שזה באמת שיר בעייתי וצילומים פרובוקטיביים כנראה, ואני חושבת שזה, אני דווקא חושבת שזה יפה, שיש שירה שהיא לא מתאימה לעיתון או לפייסבוק, אני חושבת שזה טוב לשירה. אז אנשים, אם הם רוצים אותה, הם צריכים לחפש אותה במיוחד, כי היא קשה מדי לפרסום המוני. מה שמדהים בכל זאת קצת זה שנדמה לי שמישהו צריך לדווח על צילום פוגעני כדי שפייסבוק יסירו אותו.
כן.
זאת אומרת שמישהו דיווח.
כן,
אוקיי,
בסדר.
אבל גם זה נראה לי פתאום דבר טוב, זה סימן שיש לפנינו אמנות חיה.
נכון.
בטוויטר גם ראיתי אנשים אדוקים, מה שנקרא, מטנפים על קירשנר, בגלל הצילום הזה והשיר של יונה וולך. אז הוא ויונה וולך אולי אינם, אבל האמנות שלהם חיה ונושמת ועדיין... עושה את מה שהיא צריכה לעשות,
נכון,
מה שהאמנות צריכה לעשות.
נכון.
אולי בסופו של דבר אני אדם אופטימי, בפעולות שליליות כמו צנזורה והזעזוע, זה בזה, אני דווקא רואה את העוצמה של האמנות.
בהחלט.
כלומר, אתה יודע, זה לא כזה אות מתה, זה דבר שעדיין חי ועדיין מייצר תגובות כאלה, זה יופי, ויכול להיות שזה אומר משהו על שירה, זאת אומרת, שירה שאפשר לפרסם אותה בעיתון, אולי היא לא כזאת להיט.
זה דבר נורא יפה שאמרת, שצריכה להיות שירה שאי אפשר לפרסם בשום מקום. שהיא צריכה, את יודעת, להתגנב ככה מיד ליד, שהיא תהיה אסורה.
בדיוק.
נכון. וגם ספרות כזאת, גם ספרות פרוזה, וגם צילומים
בשוק
כאלה.
בשוק השחור, יעבירו.
כל כך התרגלנו אל המקום הזה שבו אפשר לפרסם את הכל, נכון? שבו אנחנו נזעקים, אל תפגעו לנו בחופש הביטוי, כשאנחנו שוכרים שחופש הביטוי זה דבר נורא, נורא מסרס בעצם.
זה גם זה, וגם אתה יודע, אמרתי לעצמי, כשראיתי עד כמה תנפו אתמול על קירשנר, אנשים חרדים ודתיים, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה מאוד מאוד, יש אנשים שהדבר הזה מאוד מאוד פוגע בהם, ולא צריך לתקוע להם את זה בפרצוף.
נכון.
זה בסדר גמור.
נכון, למרות שהם לא קוראים כנראה את מוניטין, והדברים האלה פשוט מוצאים את דרכם.
לא, זה באינטרנט, תקשיב. נכון. הם ראו את זה, אתה יודע.
אבל העיקרון שיש שירים שצריכים להיות משהו שקצת פחות נגיש, וקצת יותר, לא בשביל לא לפגוע באחרים, אלא בשבילי, בשביל האנשים שאנחנו מחפשים את הדברים האלה, שאנחנו רוצים את ה...
אם אי אפשר לפרסם את זה, אם זה too much, אז וואו, כנראה ממש טוב.
טוב, אנחנו חוזרים לחוב מאתמול, יום הולדת של ברנר, מאבות הכתיבה העברית בת זמננו, חביב התוכנית כפי שכבר ציינת את זה, וכיוון שאחרנו לחגוג, נחגוג פעמיים. נתחיל בהקראה אולי של סיפור שלו. תרעומת.
בבקשה.
אני לא חושב שאני אצליח להקריא את הכל. תעצרי אותי כשאני מתחיל להגזים.
שילכו לנו אס-אמסים, אם אתם רוצים שיובל יפסיק להקריא.
מה המספר? 055-966-3992.
055-966-3992, ותגידו, די!
אני מקריא ברנר, עד שמגיע אס-אמס שאומר לי לעצור.
אפשר גם, מאזינים יקרים, אתם יכולים גם לצאת לחלונות. להוציא את הראש ולצעוק, די! ואז אם נהיה מספיק אנשים, אנחנו זה יגיע עד אלינו, ואנחנו נדע.
כי ברנר כתב כל כך הרבה, שאני פשוט יכול להקריא מכאן עד לפי דעתי ראש השנה הבא.
אז בוא, לא, את זה אני לא אתן לך לעשות. אני אחבר לך את המיקרופון, אל חשש. אבל בבקשה, בוא נתחיל.
כשהתחילה הלהבה לצאת לאור, וליבותיהם של שוחרי ודורשי שפת עבר התחילו דובקים ברננה ובתקווה, והסופרים המובהקים עם המתחילים שבערי השדה התחילו עתים אל עיר המערכת, הללו לדרוש ולקבל שכר, והללו למצוא איזה תוכן לחייהם, היה שבנה, אני לא יודע איך מבטאים את זה, שבנה, הסופר מן השרידים היחידים, אשר הופעת כתב העת החדש הייתה להם למורת רוח. שבנה, כלומר רבי שמואל בר בן נחום אהרון הסופר, התחשב על המליצים הישישים אשר בעיר הוצאתה של הלהבה. בשעתו השתתף, כמו שאומרים היום, בהכרמל, הקול, העברי, ויש סברה שגם בכנסת הגדולה באו מכתביו ומאמריו. ואולם זה רבות בשנים שכסת הסופר אינה תלויה במותניו, וחדל מלהתנבא במחנה. רבי שמואל בר מתגורר אצל אחד מחתניו, לוקחי בנותיו. בניו למדו בנערותם בגימנזיות ואינם יודעים את ערכו בתור סופר. זאת אומרת, אינם למדנים גדולים בעברי. ביתו ואישה, על צד האמת, אינם גם כן מהמוכרים רבנן ביותר. וביוחד, שהזקן העובר בתל הרי הוא טרחן וסרבן לא רק לפעמים. ואולם זכות נחלתו של רבי שמואל בר עומדת לו לעת זגנתו. חייו עוברים למנוחה, פרם געגועים יש לו בליבו, הכל חלף הלך לו. אין הוא אומר שאז הייתה ספרות והיום אינה. זה המושג של יש ספרות ואין ספרות, הרי הוא מוזר קצת לשם לסופר. הוא יודע רק שאז כתבו, אז כתב הוא, אז ראה את השם שבנה חתום חדשים לבקרים. והיום, אמנם גם אתה כותבים, אך אתה אין קול. הוא אמנם ניסה פעם ושתיים לוותר, לעשות קצת גם הוא בלהתם של אותה החברה, אבל אין בני הדור נשמעים לו. ואם כן, אם כוחו הוא אין בשרירי בטנו, הלוואי שהיה לפחות, אין דבר לגמרי, וסוף. אך הנה, לא. אלה מרים אותות חיים, הולכים ומעלים להבה חדשה. והנה מה שהאמונה צולעת פה על ירחה, לא אין צורך להזכיר. אבל מילא, הוא בעצמו הנה הוא תלמידו, ישו גורס, אלוף נעוריו, של בעלי הדביר, ועל קנאת אלוהי צבאות לא התעבר מאוד. אפס כי הייתה פה גם השפה למרמס רגליים, הגם על זאת יולו יהמו מאב. הנה משל אחד מיני אלף. הוא זוכר כי, אולי לפני חצי יובל שנים, כתב חרפות על אלה הבנים הסוררים והממרים, האומרים, כיס אחד לכולנו. ורפיון לא היה בימינו לכתוב כיאות ובלשון עבר צחה. הבנים הסורים והממרים האומרים כיס אחד לכולנו. והיום, היום באים הם וכותבים פשוט סוציאליזם. סוציאליסטים. והנה מוכל וסולח היה הוא להם על שאינם מוסיפים כמו לפנים שין ריש יוד. שאני לא יודעתי מה זה, בדקתי, זה רגע, זה שם רשעים ירכב. איפה הייתי? הנה, שין ריש יוד. אבל המילה היא כשהיא לעצמה, סוציאליסטים. יאמר בעברית, כן? נמשיך עד הסוף? לא. מה שקורה כאן זה שיש כאן כתב עת חדש שזורק את הוותיקים ובאים הצעירים. בסוף, דרך אגב, גם הצעירים מגלים שהלהבה הדואכת לאט לאט, מעשו הצעירים בה, כי לא משלמים להם. וזה נורא יפה בעיניי שהכל אצל ברנר עמוס משמעות. הוא היה מי שבנה במו ידיו את הרפובליקה הספרותית, את הממסד הספרותי, וגם לא היסס לחשוף את הגיחוך שבו, את הטרנדיות שבו, את האינטריגות של כל הקליקות הספרותיות ואת הזמיניות של כל הדבר הזה. כתב העת נפתח, יורק את הקשישים, ונזנח בעצמו על ידי הצעירים והופך ללא רלוונטי. וגם המחסור הזה בכסף, שתמיד חוזר אצל ברנר, זה נהדר. כי אנחנו יודעים מהתכתובות השונות שלו ש... כמה כסף העסיק אותו כל הזמן.
טוב, זה נורא מעניין עד כמה אנחנו עדיין אוהבים לאהוב את ברנר. זה ממש דבר די מדהים, ואני מתיעה שאנחנו נעבור לדבר על התערוכה.
ונדבר על זה עם האוצר.
שנפתחת ביום חמישי הקרוב בגלריה שכטר בתל אביב, תערוכה שנקראת מכאן ומכאן, שאלת הייצוג האומנותי של י"ח ברנר, שמוקדשת לדמותו של ברנר. האוצר הוא חגי שגב, משתתפים בתערוכה אורי ליפשיץ, עליו השלום. אליהו אריק בוקובזה, הגיא רז, חיה גרצרן, הסופר יוסי וקסמן, שהוא גם צייר, ראיה ברוקנטל, שמעון פינטו, ויוצג בה גם סרט על ברנר שעשה יאיר קידר בסדרת העברים. שלום לעוצר, חגי סגן.
שלום וברכה.
יובל, אולי תתחיל בקטע ש...
כן, נקריא קטע שכתבת בקטלוג, שנוגע לציורים של אליהו אריק בוקובזה. כתבת כך: בעת מושחז ובניתוח מצבים בחדות רעיונית מתאר ברנר את החברה והתרבות היהודית על הקונפליקטים שבה בין מסורת ומודרניות, בין דתיות לחילוניות, והוא עדין גם בציורים של בוקובזה. בעבודה שומר החומות מ-2012 מתואר אדם לבוש מדי צבא, בידו האחת רובה, על ראשו מן שטריימל מעוצב מעלי עץ, והוא ניצב בחזית חומות העיר. על פניו הותח חייל מסכת אבח, בידו דגל כחול לבן, על כתפיו תלית. זהו תיאור ססגוני של דמות היברידית, רבת זהויות המתקיימות בעת ובעונה אחת. שילוב של סתירות כמעט בלתי ניתנות ליישוב, והכל במסגרת אחת. בוקובזה מתאר את המורכבות של, של הממשות הקיימת בארץ, רבדים על גבי רבדים של גישות, אורחות חיים ומציאויות ריאליות ופנטסיות כאחד. בלי מילים ובמבט אחד יכול הצופה להבין את שהוא רואה, לצחוק או לבכות בערבוביה. אז ברנר הוא בעצם דמות של סתירות, ובעיניך?
בהחלט, אבל לא הייתי אומר את זה רק סתירות, אלא כמו הרבה אנשי יצירה, הוא גם מערבב או מתקיימים בו בעת ובעונה אחת כמה כיוונים של מחשבה, של רעיון, של אישיות מצד אחד, אישיות אישית שמתמודדת עם הקשיים הפרטיים והנפשיים והאינטימיים ביותר, ולצד זה הוא מנסה לנסח גם את המשמעות של הציונות מול היהדות והקיום בארץ ישראל מול הקיום בגולה, וכל אלה רואים גם בציור שמציג אליהו בוקובזה, וגם קולטים את זה בבת אחת, קולטים את, וזה היתרון או הדבר המשמעותי באומנות הציור והצילום, שבאופן חזותי האדם קולט, גם אם הוא לא יודע לנתח במדויק כל דבר, מה הוא אומר או מה הוא מייצג, עדיין השילוב של חייל, נשק, חומות העיר, לצד השטריימל, הזרע עצים או העלים על ראשו, זה גם יהדות, זה גם נצרות, זה גם חילוניות, זה גם מסורת, והכל בצבעוניות נהדרת, כמה שמסייר בוקוב, זה אפשר להגדיר אותו כציור נאיבי, אז המון אדום וירוק וכחול, ולקצת שחור, וזה יוצר חוויה שלמה שמושכת, מפתה את הצופה, ואז הוא פתאום רואה את מגלה שלב אחרי שלב את העקיצות הקטנות, גם של ברנר וכמובן גם של הצייר בוקובזה.
חגי, איך אתה מסביר את העניין הזה שיש לנו עדיין, אחרי כל השנים האלה, דווקא בברנר, דווקא בדמות הזאת?
אני חושב שאנחנו מתמודדים עם אותם שאלות במידה רבה, זה לא השתנה. אולי הניואנסים השתנו והצורת הדיבור השתנתה, אבל המהות של השאלות זה לחיות בארץ ישראל, לטפח אותה, להפוך אותה לחברת מופת, או מה קורה בשטח, הבלגן, לרדת לרמה הבסיסית ביותר, הבלגן הפוליטי, הבלגן החברתי, הבלגן התעסוקתי, יחסי פנים יהדות ופנים חברה מקומית מול מול היחסים מול הערבים ששכנו בסביבם, והוא כל הזמן מתלבט, מצד אחד הוא כאילו מתעלם מהם, מצד שני הוא מאוד מסוקרן מהיחסים איתם, הוא מנסה להבין את הערבית, אבל הוא מבין שהוא לא מבין את הערבית, הוא לא מבין את החברה, וככה גם בפנים, הוא לא ממש מצליח להבין את הפוליטיקה של הציונות בראשיתה, ולכן הוא הופך מצד אחד לדמות מפתח, כמו מעין קדוש יוצר ומאוגה דעות בעל חשיבות עצומה, ומצד שני מוקצה מחמת מיעוט, בגלל שהוא אומר את הדברים ומנתח את הפוליטיקה ואת החברה של זמנו בצורה מאוד חדה וחותכת, ואומרת ככה זה לא צריך להתקיים, ואנחנו עושים נזק, ואנחנו לא משתלבים במרחב, ואנחנו לא מבינים את השפה. כלומר, הדברים האלה מתקיימים כל הזמן, ולכן גם העיפו אותו מעריכה של עיתונים ומעריכה של ספרים, וכעסו עליו, והוא המשיך.
כן.
וזה תכונה מאוד של מעין נביא, ובאמת אחת התמונות הנוספות שמוצגת בתערוכה של שמעון פינטו, עוסקת בדמות הנביא כחמור, וגם היא תמונה מאוד צבעונית ומושכת, אבל דמות האדם לובשת מסכה של חמור, והוא מחזיק בידו מסמכים וספרים, והוא כאילו לא מבין את הסביבה שלו, והסביבה לא מבינה אותו. וזו הסקרנות שזה מעורר.
זה באמת מעניין איך בחרת את העבודות המשתתפות, כיוון שחלק מהן ממש מתייחסות בצורה ישירה לדמותו של ברנר. רואים שם ממש דיוקנאות שלו, או כל מיני וריאציות, וחלק, לולי היינו בתוך הקונטקסט, לא היינו חושבים בכלל שזה קשור לברנר, כמו למשל הציורים שהזכרנו, שאפשר לשאול את עצמנו האם זה בכלל קשור לברנר.
אני חושב העובדה ששני הציירים האלה, שהם לא מציירים את הדיוקן האישי שלו, חושפים את ההתלבטויות שהן במהות החברה והתרבות היהודית והישראלית, מקשרת אותה אם רוצים ואם לא רוצים לברנר. וזה בעצם מה שגם מושך את ברנר לאנשים שחוקרים. בתחום הספרות כל הזמן יוצאים עליו מחקרים.
כן.
זה שיאיר קדר עשה סרט נפלא על קורות חייו שמשלבים גם כן את הביוגרפיה האישית לצד ההיבטים התרבותיים חברתיים. זה המהות. כי אנחנו בדרך דמותו נחשפים שאלות העקרוניות שמחסיקות את אנשי התרבות בארץ, וזה, גם אם זה לא אחד לאחד, זה היופי שבאומנות, כי דרך המטאפורה אפשר ללמוד על מה שאותו אדם חשב או הרהר, ולשים אולי קצת בפיו את ההנחות שלנו, כי אנחנו כאנשי התקופה שלנו, 100 שנה ויותר, מאוחר יותר, עדיין מתעסקים באותן שאלות ומתמודדים עם אותן שאלות.
כן, וזה, כלום לא השתנה.
כלום לא השתנה.
זה פשוט מדהים. זה נורא והיום.
וכבר אין לנו את ברנר אפילו.
זהו, וכבר אין, ואין נביא.
נכון, אבל הוא עדיין
עדיין פה.
נכון, נכון.
טוב, תודה רבה, חגי סגב.
תודה רבה, חגי סגב.
ועוצר התערוכה מכאן ומכאן, חמישי הקרוב בגלריה שכטר בתל אביב, נכון?
בגלריה של מרכז שכטר, שזה ברחוב אילת, פינת שלוש בתל אביב.
בסדר גמור.
תודה רבה לך.
תודה,
להתראות, ביי.
נשמע שיר?
כן, תשמע, ברנר הוא לא הידיד היחידי של התוכנית, יש לנו הרבה ידידים.
אנחנו אנשים אהיבים.
אנחנו לא, יש לנו אגודת ידידים.
בדיוק, כי אנחנו כל כך חמודים.
יפה. איתנו המשורר והסופר והמתרגם, יותם ראובני, שלום יותם.
שלום, מאיה.
אהלן. בימים האלה יוצא אלבום שנקרא השעה הכי יפה, של הפקה של דוד פרל, שבו 28 מוזיקאים מבצעים את שיריך. ביניהם אפשר למצוא את קרני פוסטל, נינה טייב, דנה איבגי, אביגייל רוז, אלון עדר, אליות, המון. זה 28.
28.
זה וואו.
28, אבל יש גם מעבדים ומאחינים ו... טכנאים שעומדים מאחורי...
איך קרה כל הדבר? איך קרה כל הפרויקט הזה?
מה, זה קרה במעשה טוב אחד שעשה דוד.
כן.
שהוא התאהב בשירים שלי, ולקח מהספרייה הציבורית בטרדס חנה את ספר השירים, ושכח להחזיר. אבל אני... כשהוא פנה אליי מהתוכנית, אני מיד הזדרכתי לשלוח ספר חזרה לספרייה.
לספרייה, באמת, שלחת להם יפה מאוד.
יותם, מבקשים מאיתנו שתתקרב לאפרכסת כדי שנשמע אותך יותר טוב.
עכשיו יותר טוב?
אפרקסת, זה בכלל, זה מין זה דבר המי... שזה קיים כבר כזה, אפרקסת.
זה המילה שאופרה אמרה לי.
יותם, אתה משורר, אפרקסת אפשר להגיד, עם סלולרים.
אני לא יודע, זה המילה שאופרה אמרה לי, ומה שאופרה אומרת לי מהקונטרול, זה מה שאני עושה.
לא, זה מילה יפה, אפרקסת.
בואו נחזור לפרויקט.
אז יותם, איך זה לשמוע את השירים שלך פתאום מולחנים ומושרים ובפרויקט כזה ענק? איך זה מרגיש הדבר הזה?
תראי, אחרי כשלוש שנים של עבודה, קשה לתאר את ההתרגשות שלי לקראת המפגש הקרוב עם השירים, של השירים האלה, עם אלה שלהם נועדו.
כן.
האנשים, האוהבים והמחפשים, הבודדים והרוקדים, הנשים והגברים, וכל אלה שיש להם זהב בעיניים. אורגנוז של כיסופים ושל געגועים. אני אומר לכם, ניפגש באקוסטיקה.
אבל השירים האלה בעצם לא היו אמורים להיות מולחנים, הם לא אמורים להיות מושרים. זה, יש איזה מין מעבר כזה מלהיות שיר ללהיות פזמון, שמין הסתם זה משהו מפתיע, זה משהו שלא היה אמור לקרות לכאורה.
והנה זה קרה,
בכל זאת. אתה אוהב את התוצאה? זאת אומרת, הכל או שהיו כאלה שאמרת, את זה לא דמיינתי ככה דווקא?
כל אחד ואחת מהם הרי הרעיון של דוד היה שכל אחד ייקח שיר שמדבר אליו.
כן.
וברגע שכל אחד יכול לקחת שיר שמדבר אליו, אז בוודאי שנוצרה קרבה בינו לבין השיר, והיה קל יותר לתרגם אותו ללחן.
היה הרבה שנים מין תפיסה כזאת שלך כיוצר שקצת עומד מחוץ לממסד הספרותי, ככה שייך ולא שייך, לא ממש נכנס לתוך המיינסטרים, ודווקא בשנים האחרונות הייתה מועמדות לפרס ספיר, היה פרס לנדאו לשירה, יש את הפרויקט הזה, יש איזו תחושה ככה של איזה חיבוק כזה שאתה מקבל?
תראה, השירים הם בני 40.
כן.
רוב השירים בתקליט הזה, באלבום הזה, הם בני 40.
כן.
אז אם הם החזיקו מעמד 40 שנה, אז אני יכול לישון בשקט.
ובאופן כללי, אתה מרגיש שפתאום יש התעניינות מחודשת?
בטח, אנשים כותבים לי, לא האמנו שאפשר להלחין את זה, איזה יופי. זה מפתיע, כן, זה מפתיע מאוד. כי עד כה לא הולכנו אפילו... רק שיר אחד בודל שלי הולחן פעם.
כן. פעם זה היה יותר נהוג שהלחינו בארץ שירי משוררים, ואיכשהו זה
נפסק. דבר כזה לא היה, ש-28 איש,
נכון.
באלבום כפול, כפול זה עוד לא היה.
זה נכון, זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. טוב, אנחנו נסיים עם נשמע שיר אחד מתוך
נכון,
השעה הכי יפה.
נכון, אנחנו נשמע את השעה הכי יפה של רוני אלתר.
אין כמו השעה הכי יפה.
אז הנה.
תודה רבה.
תודה, יותם, ביי. יפה מאוד.
מקסים.
ממש יפה, ובכלל כל הפרויקט הזה הוא באמת מדהים שקרה. אתה יודע, זה מסוג הדברים שתמיד שהם קורים, אתה אומר, איך זה... באמת, איך זה קרה? זה ברור לך שזה אנשים פשוט התגייסו פה, איזה בן אדם עם איזה שיגעון.
בן אדם אחד עם שיגעון, שאמר אני רץ על זה, ורתם לזה את כל החברים שלו, וישב.
לא יוצא לו מזה שום דבר, חוץ מכנראה שהוא נהנה מזה. זה מדהים, זה מעשה מדהים.
אם יהיה לנו זמן בסוף, נקרא עוד שיר אחד של יותם ראובני שמשתתף ב... אם יהיה זמן בסוף, כי יש לנו הרבה דברים, אבל
אנחנו עדיין נשארים עם יותם ראובני עכשיו, יש לנו פינה, היסטוריה תשפוט,
אם כבר אנחנו נזכרים בכתבים של יותם ראובני, נחזור לספרו בעד ההזיה, הספר הראשון שלו מ-77, סיפורים קצרים, ואת יודעת, זה, לא זכרתי, זה נורא כיף ללכת לארכיון ולהתחיל לחפש דברים של יותם ראובני מהשנים האלה, בגלל שהוא פרסם ביקורות וסיפורים וכיף גדול פתאום להתקל בהם. אתה מחפש דברים אחרים, ופתאום נתקלתי בסיפור הזה בעד ההזיה שפורסם בינואר 77 בדבר. ואני מקריק את הקצר ממנו, כי אי אפשר לא להקרים שמה. רק אנשים עשירים יוכלו לכתוב את הסיפורים הנכונים. עכשיו ששוב אין כל עניין במצוקה ובחולי, כאשר המוות איננו יותר ממצרך טלוויזיוני, כמו האהבה המסובכת והאומללה לרוב, של גיבורי הסדרות האנגליות. גיבורים רומנטיים עשירים שנועדו לפצות את קשי היום על קשיי יומם, על ההשפלה ועל הנמיכות ועל הצער ועל חישובי המשכורת ועל התשלומים האינסופיים ועל המצב. הצער מתקשח וכובש את המוח ומשתלט על הלב, וגם הסיפורים נעשים שימושיים או מוכיחים, או שהם באים לפצות את כותבם על אלבון מעין זה שעליו בשוטר שאיים לעוצרני ל-48 שעות, כי חזרתי הביתה ב-4 לפנות בוקר ולא היו איתי תעודות, והוא אכן הגשים את איומו ונעצרתי ל-48 שעות. אני האויב הגדול. אבל שם, באבו כביר, בין הסמיכות המתונפות, בין החשודים ברצח ובאונס ובפשעים אחרים נגד המוסר, כאילו אפשר לפשוע נגד המוסר. שם, נתון לטירופה של שגרה מתוכננת עד כלות, שם ניתן להיות באין מפריע, מזוקן בבגדים שהזדהמו, שחרזדה ודוניזדה והמלך שריאר. עד ששוחררתי סיפרתי לעצמי עשרות סיפורים, אשר אינם זכורים לי, כמובן.
נו, פלא שנזכרנו בו מחדש, הוא פשוט נפלא.
נפלא.
נהדר, נהדר.
אבל בסופו של דבר, העניין שלנו בפינה הזאת הוא ההתקבלות שלו בזמן אמת, התקבלות של הספר, וכבר מהשורות האלה, וזה לא השורות הכי קונטרוברסליות של יותם ראובני, נציין, אנחנו מתעסקים פה, אנחנו כל הזמן מתעסקים היום באנשים שהיו קצת פרובוקטיביים לזמנם, אבל לא מכירים את הדברים הסנסציונים באמת. לא חושב שהוא היה כל כך קל לעיכול בזמנו. דוד פישלוב כותב בדבר ביולי 78 על בעד ההזיה, שהוא מאורע מעניין בסיפורת העברית של השנים האחרונות, והוא כותב, כמו בכל מאורע בימינו, גם הפעם לא חסרים הצדדים הסנסציונים האהובים על אמצעי התקשורת, בייחוד כאשר המאורע קשור לתחום פיקנטי וחריג. ולא סתם חריג, אלא חריג מבחינה מינית. ההומוסקסואליות. אבל, הוא ממשיך, תהיה זאת טעות להתייחס לצדדים הרעשניים, ועוול להתאפס רק אליהם ולהחמיץ את הקסם והיכולת הספרותיים שמבטיח לנו יותם ראובני, ולעיתים גם מקיים. את מבינה, צדדים רעשניים. כי אם אתה
חריג מבחינה מינית,
מינית, כן,
ההומוסקסואליות. וואו, זה 78, כן. לא במאה... אתה יודע, הקודמת, זה
נכון,
במאה הקודמת.
נכון, אבל...
באלף הקודם.
אבל כאילו, אתה, בשלב הזה, כשאתה קורא את הביקורת, אתה אומר לך, אוקיי, הבן אדם הזה פשוט רוצה להתעלם מכל האלמנט הזה.
לא, אני חושבת שפשוט ב-1978, זאת הייתה עדיין הגישה בארץ להומוסקסואליות.
בהחלט.
פשוט מאוד, זה לא האדם הזה הוא ככה.
כן.
ככה זה היה. זה פשוט די מדהים אותנו, כי זה לא כזה מזמן.
אז דווקא זה מעניין בגלל שהם כן המבקרים כן מצליחים לראות דברים אחרים, וזה לא גורם להם להיאטם או משהו כזה. פישלוב אומר שהוא לא רוצה להתעלם מהאלמנטים ההומוסקסואליים, אבל לדעתו, הסיפורים החזקים ביותר הם אלה שבהם הסיפור חורג מהתיעוד של החוויות האלה. הוא עומד על השימוש הייחודי שראובני עושה בטכניקת זרם התודעה, וכותב שיש לו יכולת להעמיד נוכחות אנושית חיה של המספר, ולשחזר ברגישות מצבים ורגעים של מגע אנושי, ולצד זה גם יכולת ליצור תחושה של בדידות קיומית נואשת ומאיימת, של קריאה והתפוררות שמתוכה מבצבצים רגע אור ומגע אנושי. ולמרות זאת, למרות שיש שם בדידות ובדידות קיומית, יש שם יכולת של ביטוי של סאגה משפחתית עשירה. את הביקורת הזאת הוא מסיים בתהייה לקראת העתיד. האם ימשיך לעבוד על הגל של הוידועים החצי דוקומנטריים המדגישים ומחיים את החוויה ההומוסקסואלית, כיוון שלדעתי מוצע בקובץ זה? או ישלב את האלמנט ההומוסקסואלי וידועי בפסיפש עשיר ומורכב יותר של דמויות ואירועים?
תשמע, זה די מדהים שבשנת 78, באמת, כותבים על הומוסקסואליות כעל מחלה. עוד פעם אני אומרת את זה, כי זה לא היה כזה מזמן. ובעצם הביקורת הזאת נשמעת כאילו הוא מנסה לשכנע את הקורא לקרוא את הספר, כי הוא טוב למרות ההומוסקסואליות.
כן, זה קצת נשמע
ככה. הוא אומר, בוא נראה בזה סאגה משפחתית יותר.
כן.
אתה יודע, כזה.
אז זהו, אבל גם אופרה ישועה במעריב, התייחסה לעובדה שראובן בחיוב מצליח לסרטט סאגה משפחתית, היא השתמשה ממש באותם מילים. סאגה משפחתית מורכבת למרות האופי הוידועי של הסיפורים, היא כותבת, יותם ראובני מזהה ביקיריו את המורשת המשפחתית, עם הסבך המיוחד של התנגשויות יצרים, גזעים ומסורות. והיא כותבת יפה שנושאו האמיתי של הספר אינו העדפה מינית כזו או אחרת. במרכזו עומדת הכמיהה האנושית הנואשת לאותו יעד בלתי אפשרי שאנו נוהגים להגדיר במילים הארטילאיות. עושר, אהבה, יופי. אין צורך להיות הומוסקסואל כדי שמסע החיפושים הרעבתני והמתסכל והאובססיבי הזה, אחר צרכים אנושיים בסיסיים כמו מין וחמימות, ייגע אל הלב. ובסוף היא כותבת, איני משלה את עצמי שכל הקוראים הפוטנציאליים של יותם ראובני התייחסו לסגולותיה הספרותיות או הקיומיות של יצירתו מבלי לזעוק חמס על השימוש הישיר שלו בשפה ובנושאים שהם מבחינת טאבו. זה יהיה תמים מדי. בייחוד נוכח רטטי הזעזוע הקולקטיביים שהציבור שלנו מעביר בימים אלה בעקבות השמועה שאולי נתגלה הומוסקסואל בכנסת.
מעניין מי.
נכון, אני לא חקרתי, לא חקרתי.
השיגו לי את גל החובסקי.
אבל זה מה שאמרת מקודם, שזה ההתייחסות הזאת.
עד היום זה ככה, מה אנחנו... קצת, לא?
קצת.
לא יודעת.
היא כותבת גם, תהיה בעיה גם לקורא שמילים כמו לאונן, והשימוש התחוף במילה זין מעוררים בו רתיעה אינסטינקטיבית. זהו פועל יוצא מהתניותינו התרבותיות, הוא לא מומלץ לבטלן בהבל פה. סוף סוף כמה התניות תרבותיות כבר יש לנו. מצחיקים המבקרים. מה שחשוב וקובע זה, שבעיניה, אין בטקסט הזה אפילו שמץ של ניבול פה.
וואו, זה חשוב שאין ניבול פה. אנחנו מדברים פה על סופר ומשורר, וזה ממש נדמה שכאילו בגלל ההומוסקסואליות שלו, שהוא כותב עליה, מנסים המבקרים לגונן עליו מפני הקהל. יש בזה משהו שהוא גם מצחיק וגם עצוב. זה לא באמת מצחיק.
לא, זה לא מצחיק. אני חושב ששניהם מאוד ניכר שהם מאוד התאמצו לשפוט את היכולות הספרותיות בלי להתייחס לאותם אלמנטים הומוסקסואליים במרכאות כפולות. כלומר, לא לעשות את הטעות שהם מצפים שהקוראים הרגילים יעשו. הם לא יוכלו להתעלם מזה כי זה הסנסציוני וזה התקשורת, אבל בסוף אי אפשר. פשוט אי אפשר, כי הסיפורים האלה היו פורצי דרך מהבחינה שאיך הם התייחסו לנושא הזה, והם אלה שפרקו את הטאבו הזה, והם חיוו מבט ישיר אל הנושאים האלה. וזה בסדר גמור, לפי דעתי, לצד השיפוט הספרותי, אם אתה מבקר להגיד, רגע, יש פה משהו שחייב להתייחס אליו. בואו כן נדבר על הומוסקסואליות. אני לא בטוח שהיום זה השונה כל כך, אני לא בטוח שהתקדמנו.
אני חושבת שהתקדמנו, לפחות במובן של התקינות הפוליטית, אולי. יש דברים שכבר אסור להגיד, אבל תמיד מותר לחשוב. למשל, אפרופו קירשנר ויונה וולך, איתם פתחנו היום. אתה יודע, כשרואים את התגובות לצילום ולשיר של יונה וולך, אתה רואה שלא התקדמנו, אבל, כן. אבל מצד שני, אני חושבת שהיחס היום להומוסקסואליות, הוא לא עד כדי כך מפגר. באמת, זה כבר הרבה יותר נפוץ לראות, כבר אנשים לא מגמגמים לנוכח התופעה המשונה הזאת.
כן.
יש, הם כבר מגדלים ילדים, והם כבר, זה דבר טריוויאלי.
יכול להיות
אני, אולי, אני לא יודעת, אולי ביקום המוזר שאני חייך,
אני חושב שאם יהיה ספר שבו יש... סצנות מאוד גרפיות של, למרות שלא יודע אם גרפיות, אם יש סצנות, ביטויים...
היום בפריים טיים בטלוויזיה יש מגישים, הומואים, זה בכלל לא עניין, זה לא אישוב, הם מדברים על זה, והוא מתחתן עם זה, ומאמצים ילדים, כאילו בחייך, זה לא ככה.
אולי אני טוב.
אבל אני מקווה שאני צודקת, לא יודעת.
אני גם מקווה.
אוקיי. נעבור לדבר...
ושימשיך להשתפר.
בהחלט. נעבור לדבר הבא?
כן.
בבקשה. אולי... מעברון כזה, מעברון צ'יק.
בסוף אצלך.
יופי. אוקיי, אנחנו הגענו לקראת סיום לפינה שלנו, הסטטוס הספרותי, שאנחנו נקריא בשני סטטוסים. הראשון מאוד קצר של הסופר יוסי סוכרי, שכותב כך. כאשר הבת שלך שבה מבית הספר התיכון ואומרת לך שהיא ראתה ספר שלך שם, משום שלומדים אותו לבחינת הבגרות, זה אירוע שעבורו שווה לשבור צום פייסבוק.
זה מאוד חמוד בעיניי. מאוד מאוד חמוד. קודם כל זה נחמד הקונספט הזה של צום פייסבוק, שאני מגלה שהוא נחלתם של אנשים רציניים ובוגרים, אומרים לעצמם, אני מכור לפייסבוק ואני חייב להכריז על צום, אני חייב להפסיק את העניין הזה, כי זה מסית את זה לוקח את כל
צום. למה? אתה חשבת שאנשים רציניים ובוגרים הם, איזה מין סוג של אנשים הם? כאילו, למה זה כל כך מדהים אותך?
היא נשמעת עצמית ו...
בטח, ברור. כאילו, מה? מה, אתה בן 3? אתה אמור להיות אדם רציני ובוגר, האם יש לך משמעת עצמית?
אני אמור להיות בן אדם רציני
ובוגר. לא, אתה בן אדם בוגר, אתה בן אדם מבוגר, בוא נגיד, לא יודעת אם אתה בוגר, אבל כן.
אני חושב שזה גם נהדר שהסיבה להפסיק את סום הפייסבוק, ההתרגשות הזאת היא שהבת שלך ידעה אותך, שמלמדים אותך לבגרות, זה כאילו, אחרי כל הפרסים והכיבודים וההישגים, מרגש אותו שהוא בספרייה של בית הספר ושיבחנו עליו.
אבל מסכנה ילדה, אתה מתאר לעצמך איזה פדיחה זה בשבילה? אולי, לא יודעת, כאילו אני מקווה שיש שם מורה טוב שילמד את סוכרי כדי שהתלמידים לא ממש ממש יחסו עליה, כי אחרת זה ממש... אוי ואבוי, תאר לך שזה יהיה מורים כמו פעם כזה, ואז הם נורא נורא ישנאו ספרות, ובוודאי שהם ישנאו כל דבר.
סליחה,
אבל גם הם יבואו אליה בטענות.
אבא שלך...
היה פעם איזה סיפור כזה, שהבן של עמיחי נדמה לי, קיבל שיעורי בית על עמיחי, ואז על איזה שיר של עמיחי, ואז הוא בא לאבא שלו וישב איתו, מה התכוון המשורר בשיר, ועמיחי אמר לו כך וכך, וזה, ואז הוא קיבל ציור... נכשל? כן, הוא אמר לו, לא הבנת את השיר. אז סוכרי תיזהר כשאתה עונה לבת שלך על כל מיני על השיעורי בית.
אני חושב שזה מעצים, זה מגניב. זה לא כמו האבא שבא ללוות את הטיול והוא הורס את כל הכיף. זה מלומדים ספר שלו, זה מגניב.
זה תלוי באבא המלווה.
נראה לי שיוסי סוכרי הוא אבא מגניב.
אוקיי, נלך עם זה.
מה הסטטוס השני?
הסטטוס השני הוא של סבינה מסג, והוא אינפורמטיבי. אם שומעים אותנו כאן משוררים או סופרים, היא כותבת ככה, היא שמחה לבשר על פרס כליל לאקו-פואטיקה. הפרס נועד לעודד כתיבת שירה עיון ופרוזה קצרה בנושאי טבע, אקולוגיה ומקום. הפרס הראשון יזכה בפרסום ספר בסדרת כליל לאקו-פואטיקה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. פרס שני ושלישי יזכו בימי אירוח וכתיבה בכליל. היא מבקש לשלוח יצירות עד ה-15 בנובמבר לאימייל שלה, sabina.message@gmail.com. והזוכים יוכרזו במפגש כליל לאקופואטיקה שיערך בפברואר 2018.
אקופואטיקה.
אקופואטיקה, מסתבר, היא תצוגה חדשה שהתפתחה משירת הטבע בעקבות המהפכה האקולוגית. אם לפני כן שימשו תיאורי טבע ביצירות אמנות כרקע למצבו הרגשי של האדם והפכו את הטבע לרומנטי וליפה מדי, כיום נכתבת שירת טבע חדשה, מודעת למשבר האקולוגי ומורכבת יותר, בה האדמה ניצבת במרכז. כלומר, הטבע הוא נושא בפני עצמו. זוהי שירה מנסה אף לדבר בשם הטבע ולהילחם על זכויותיו. בארצות המערב נחשבת האקופואטיקה לאבנגרד החדש, יובל. המוביל בתחום זה הוא המשורר האמריקאי גארי סניידר, איש דור הביט. אגב, איש דור הביט...
לא כזה חדש.
הוא לא כזה חדש, האיש...
אבל תשמעי,
דברים... האיש עצמו לא חדש.
גם דור הביט. דברים מגיעים אלינו באיחור, אין מה לומר. זה נושא אבל מעניין. למרות שיש מין כאילו תיחום יתר של הנושאים שמותר, שאתה צריך לכתוב עליהם, כן?
אקו-פואטיקה, זה מאוד כאילו, מאוד ספציפי.
מאוד ספציפי.
כן.
אבל אולי נמצא איזה משורר שכותב אקו-פואטיקה בעברית.
לא, אבל נגיד...
באחת התוכניות הבאות.
אקו-פואטיקה, אז נגיד שירה טבעונית. על חי... זה גם יכול להיות
שכן.
חלק זה.
כן, נראה לי שכן.
אז לרון דהן יש דברים.
נכון.
אז בבקשה, רון, לשלוח. טוב, יובל, השעה...
הגיע לסיים. את רוצה שנקריא שיר נוסף קצר, קצר מאוד של יותם ראובני?
בבקשה, אם יש אולי, לא יודעת
מה. זה שיר כן. שעינת ג'קסון כהן מבצעת, עינב ג'קסון כהן אלגיה מבצעת. לא נשמע את השיר הזה, אבל נקריא אותו. אמא שלי מתה בחורף. הייתי בן 6. הלכתי בשלג. היה לי... נשר על כתף שמאל, עורב על הימנית, יונים על העיניים. זה שיר נורא יפה.
מאוד. אנחנו סיימנו להיום.
סיימנו.
אנחנו נהיה פה שוב מחר, כי אנחנו כאן מראשון עד רביעי, כל יום, 12:01, 104.9, 105.3, באתר האינטרנט או באפליקציה. אני מודה מאוד מאוד לאופרה לחמי, לשלומי יצחק וליאיר ניומן. להתראות.
להתראות.
תודה.